poderoso Yahshua, oh, vos obadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ב' במרחשוון תפשין פי ד', מסכת קידושין, דף סמך א', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים, ומקדישים לעילוי נשמתם, של רבי שמואל בן רבי משה, דימודינה, אמר אשדם, שעלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים, בשנת ה-אלפים שינון ובשנת ה-אלפים תפחף זין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל בן רבי יעקב גאון, אמר שג, אב בית דין בסלוניקי, ובשנת תפרי צדי בית עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אליעזר בן רבי מאיר דוב שולביץ, מייסד וראש ישיבת לומז'ה, בעל אור אליעזר, ובשנת תפרי צדי ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה לייב בן רבי בנימין גרויברט, בעל שאלות ותשובות חבלים בנעימים ועוד, ובשנת תפשין חפדלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ברוך בן רבי ישראל אגר, האדמור מסרט ויז'ניץ, מקור ברוך, ובשנת תפשינון ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלעזר שמחה בן רבי אלחנן בונים וסרמן, ראש ישיבת אור אלחנן ובעל שמחת אלעזר. ובשנת תפשין פי ג' בחפהי בתיבט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מלפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני. סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני. סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי בתורה שבעל פה, עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך דלת במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה מדוע נאמן האב לומר על ביתו כשהיא קטנה שקידשה לאב האמינה ולמסקנה, והתשובה לאב האמינה כיוון שבידו לקדשה, ולמסקנה כיוון שמינתו התורה, כמו שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה. שאלה שנייה, האם לרבי עקיבא תופסים קידושין בחייבי לוי נועשה, והתשובה לרבי סימאי מודה רבי עקיבא באיסורי כהונה שתופסים קידושין, ולרבי ישיבב גם בזה הם תופסים קידושין, ובחייבי עשה אפשר שמודה שתופסים הקידושין. שאלה שלישית, מדוע למשנתנו אם אמר שיש לו אחים אינו נאמן להצריכה חליצה גם לא לרבי נתן, והתשובה משום שמדובר כשאינו מוחזק באחים ובנים ואשתו בחזקת היתר לשוק. שאלה רביעית, מניין לומדים שמצווה לקדש את ביתו, והתשובה שנאמר בספר ירמיה ודנותיכם תנו לאנשים. שאלה חמישית, מה הייתה הסברה לומר שאף שחולק רבי מאיר בגדולה מודה בקטנה שרק הקטנה שבקטנות אסורה, והתשובה שאין דרך לקרוא קטנה למי שאפשר לקרותה גדולה. והשאלה האחרונה על דף סמך דלת הייתה, מה ביור מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי לגבי הנודר עד פני הפסח, והתשובה למסקנה, המחלוקת היא אם עד פני הכוונה לפני או עד שיפנה, דהיינו עד סיום הפסח. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיא הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו בדף סייעת הדשמיא, בדף סמך ד' במסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב ב' בחודש מרחשוון תפשין פי ד' עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמכי במסכת קידושין השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ד' עמוד ב' מן המשנה המצויה שבע שורות מתחילת דף סמך ד' עמוד ב' משנה הפותחת במילים המקדשת ביתו סתם אין הבוגרות בכלל מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. התורה נתנה אפשרות לאדם לקדש את ביתו הקטנה או הנערה למי שירצה אף שלא מדעתה אבל לא את ביתו הבוגרת שהיא בת 12 שנה ושישה חודשים. משנתנו עוסקת באדם שיש לו כמה בנות וקיבל קידושין עבור אחת מהן ולא פירש כלל או שלא פירש במדויק לאיזו בת כוונתו. אומרת המשנה אדם המקדש את ביתו סתם שקיבל קידושין עבור אחת מבנותיו ולא פירש לאיזו בת מהן, אף שיש ספק לאיזו בת הייתה כוונתו מכל מקום ודאי שאין בנותיו הבוגרות בכלל לשונו, כיוון שאין הבוגרת ברשות האב ואין האב יכול לקבל קידושין עבורה, ומותרות להינשא לכל אדם ואינה צריכה גט מהמקדש. ובגמרא יבואר שאף אם מינתה הבוגרת את אביה כשליח לקדשה, אין חוששים שקדשה. אומרת המשנה מי שיש לו שתי קטעי בנות משתי נשים, שתחילה נולדו לו כמה בנות מאישה אחת ואחרי שמתה נשא אישה נוספת ונולדו לו בנות ממנה. ונמצא שהקטנה שבקת הראשונה גדולה יותר מהגדולה שבקת השנייה. ואמר אותו אדם למקדש בשעת הקידושין. קידשתי לך את ביתי הגדולה וכעת אומר האב איני יודע אם קידשתי את הבת הגדולה שבקת הגדולות, כלומר בקת הראשונה שבנותיה גדולות מבנות הקת השנייה, או שקידשתי את הבת הגדולה שבקת הקטנות, בקת השנייה שבנותיה הקטנות מהקת הראשונה, שגם אותה אפשר לחנות בשם גדולה כיוון שהיא הגדולה שבקת השנייה, או שחלו הקידושין על הבת הקטנה שבקת הגדולות, ואף שהיא קטנה מאחותה שבאותה קת אפשר לחנותה גדולה, כיוון שהיא גדולה מן הבת הגדולה שבקת הקטנות, שהרי הבנות שבקת השנייה קטנות מהבת הקטנה שבקת הראשונה. הדין הוא שכולן אסורות, כל בנותיו משתי אנשים אסורות להינשא מספק, וצריכות לקבל גט מהמקדש, לפי שכל אחת מהן קרויה גדולה כלפי הקטנה ממנה, חוץ מן הבת הקטנה שבקת הקטנות, כיוון שאין קטנה ממנה ואי אפשר לחנותה גדולה, ובוודאי שאותה לא קידש האב, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר כולן מותרות, כלומר, הבנות שבקת השנייה והבת הקטנה שבקת הראשונה ודאי אינן מקודשות, חוץ מן הבת הגדולה שבקת הגדולות, לפי שאין אדם עשוי לקדש את ביתו, בלשון שיכולה לעורר ספקות למי מבנותיו הייתה כוונתו. ולכן מפרשים את מה שאמר גדולה שכוונתו לבת הגדולה מכולן שאין גדולה ממנה. אדם המקדש את ביתו ובשעת הקידושין אמר למקדש קידשתי לך את ביתי הקטנה וכעת אומר האב איני יודע אם קידשתי את ביתי הקטנה שבקת הקטנות שאין קטנה ממנה או את הבת הקטנה שבקת הגדולות שגם אותה אפשר לחנות בשם קטנה כיוון שהיא הקטנה שבקת הראשונה או שקידשתי את הבת הגדולה שבקת הקטנות שגם אותה אפשר לחנות קטנה שהרי היא קטנה מן הבת הקטנה שבקת הגדולות, הרי כולן אסורות מספק חוץ מן הבת הגדולה שבקת הגדולות שאין גדולה ממנה, ואי אפשר לחנותה קטנה, ובוודאי שאותה לא קידש האב, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר כולן מותרות, כלומר, הבנות שבקת הראשונה והגדולה שבקת השנייה ודאי אינן מקודשות חוץ מן הבת הקטנה שבקת הקטנות שאסורה להינשא, שוודאי אותה התכוון האב באומרו קטנה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך דלת עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאדם שיש לו כמה בנות וקידש את ביתו סתם, ודאי שאין הכוונה לאחת מבנותיו הבוגרות. מדייק את הגמרא, הבנותיו הקטנות בכלל הספק. ואף אם יש לו כמה בנות קטנות, כולן בכלל הספק שהם אכלו עליהן הקידושין. שם התמיני, משמע מדין זה אמור במשנתנו שקידושין שאין מסורים לביה אבו קידושין. קידושין שאינם נותנים למקדש אפשרות לישא את האישה שקידש, הם קידושין טובים. והיינו כדעת הבאי אליהל בדף נון א' עמוד ב', רב החולק עליו וסובר שאין קידושין אלו מועילים, ולמד זאת מהפסוק כי ייקח איש אישה ובעלה, ופירש שם רש"י, שרק קידושין היכולים להביא את המקדש לידי ביה נחשבים קידושין, ולא קידושין שאינם מסורים לביה. אבל בכל אופן משמע מן הדין האמור במשנתנו שקידושין שאינם מסורים לביה אבו קידושין. שהרי כאן אין המקדש יודע איזו בת מהבנות הקטנות קידש ואינו יכול לשאת אף אחת מהן, שהרי שם הקידש את השנייה וזו אסורה לה ואיסור אחות אשתו, מכל מקום משמע מהמשנה, שחלו הקידושין על אחת מהן, אלא שלא ידוע מי היא ולכן צריכה גט. דוחה הגמרא ואומרת אחא במאי עסקינן, במה עוסקת משנתנו, כשאין שם אלא בת אחת גדולה ובת אחת קטנה, ובאופן זה ודאי לא קידש את הגדולה, שהרי אינה ברשותו לקדשה. ובוודאי בזה הייתה כוונתו לביתו הקטנה, והיא מקודשת קידושין גמורים. מקשה הגמרא, והרי התנה של משנתנו בוגרות בלשון רבים קטני, שאינן בכלל הספק, וניתן לדייק מכך שגם בנות הנכללות בספק הן קטנות, ואין המשנה מדברת על קטנה אחת בלבד. תרצת הגמרא, מהי בוגרות? מה לשון בוגרות שאמר התנה? בוגרות דעלמה, לשון כללית היא שכל הבנות הבוגרות של המקדשים את בנותיהן סתם אינן בכלל הספק, אבל אין הכוונה שלאחד מהמקדשים היו שתי בנות בוגרות, וממילא לא ניתן לדייק שהיו לאחד מהם שתי בנות קטנות, אלא מדובר באופן שהיו לו רק בת אחת גדולה ובת אחת קטנה. והוא הדין אם יש שם כמה גדולות וקטנה אחת, כיוון שהגדולות אינן בכלל הספק, כך הוא הדין, אבל נקת המתרץ שהייתה שם גדולה אחת, כיוון שרצה להעמיד את לשון המשנה באופן שהגדולות נשנו בדומה לקטנות, והיות ויש רק קטנה אחת, אמר שיש רק גדולה אחת, כך מפרש רש"י. מקשה הגמרא, אם כן שיש לו רק בת אחת גדולה ובת אחת קטנה, פשיטה פשוט שאין הגדולה מקודשת אלא הקטנה, שהרי בנות בוגרות של האדם, מה יבידתה היו, איזה שייכות יש לאב בהן, והרי האב אינו יכול לקדשן. ותרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן, במה עוסקת משנתנו, באופן דשביטי שליח, שהבת הבוגרת מינתה את אביה כשליח לקדשה למי שירצה, ונמצא שהאב יכול לקבל קידושין גם עבור הגדולה מחמת שליחותה, וגם עבור הקטנה מדין התורה. מהו דתיים היינו יכולים לומר כי מקבל קידושי כשקיבל האב את הקידושין, ייתכן דעדת הדידה כמקבל קיבלם על דת שתתקדש בהם ביתו הגדולה שמינתה אותו כשליח לקדשה, וגם ייתכן שקיבלם כדי לקדש את ביתו הקטנה, וכיוון שלא ידוע לשם מי מהן קיבל את הקידושין, הרי אילו קידושין שאינם מסורים לביה והם לא חלים הקידושין. כמה שמלן משמיע לנו התנה במשנתנו שבוודאי לא התכוון האב לקדש את ביתו הגדולה, כיוון דלא שוויק אין ישמיד דעית להנאה מיני, אין אדם מניח מלעשות דבר שיש לו הנאה ממנו כקבלת קידושין עבור הקטנה שכסף קידושיה שייך לאב, ואב הדמיד דלת להנאה מיני, ועושה במקומו דבר שאין לו הנאה ממנו, ואין לו לקדש את ביתו הגדולה שכסף קידושיה שייך לה, ולכן אמר התנה שבוודאי קידש את הקטנה ולא את הבוגרת. מקשה הגמרא, מי לא עסקינן וכי אין התנה עוסק אפילו באופן דאמרה לי, הבוגרת אמרה לאביה שיקדשנה וכסף קידושי יהיה לך, והרי באופן זה אב נהנה גם מקידושי הגדולה, ומשמע מהמשנה שבכל אופן רק הקטנה מקודשת ולא הגדולה. תרץ את הגמרא, אפילו אחי, גם באופן כזה מסתבר שקידש את הקטנה ולא את הגדולה, כיוון דלא שווי קיניש מצווה דרמי עלי, אין אדם מניח מלקיים מצווה מוטלת עליו, והיינו לקדש את ביתו הקטנה, שזו מצווה עליו מדברי קבלה שנאמר בספר ירמיהו פרק כ"ט פסוק ו', ואת בנותיכם תנו לאנשים, ואביד ועושה במקומה מצווה דלא רמי עלי, שאינה מוטלת עליו, והיינו לקדש את ביתו הגדולה, שאינו מצווה לעשייה, שהרי יש לדעת לעשייה עצמה, ולכן אמר התנה שהקטנה מקודשת ולא הגדולה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה מי שיש לו שתי קטעי בנות, והגמרא מבארת מדוע שנה התנה את מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, גם כשקידש את ביתו הגדולה, וגם כשקידש את ביתו הקטנה. אומרת הגמרא, וצריך וצרח התנה לשנות שנחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בשני המקרים, מדוע? דיה שמוינן כמה הייתה, אם היה משמיעינו התנה את מחלוקתם הראשונה בלבד באופן שקידש את ביתו הגדולה, היינו סבורים שדווקא באח, דווקא באופן הזה, כאמר רבי מאיר, שמלבד הקטנה שבקטנות, כל בנותיו ספק מקודשות, כיוון דהי כזאת רמינה, שכיוון שיש לכל אחת מהנחות קטנה ממנה, לכן לאח, לזאת, גדולה קרילה, דרך האב לחנותה גדולה, ששבח הוא לא לחנות את בנותיו כגדולות כשיש קטנות מהן. אבל באה באופן שהובא בסיפה שקידש את ביתו הקטנה, אימא מודי להיתכן שרבי מאיר מודה לרבי יוסי, דמה שאמר האב קטנה ודאי הייתה כוונתו רק לאח קטנה דקולו, לקטנה שבכל בנותיו, כרילה מכנה אדם בשם קטנה, והיינו הקטנה שבקטנות שאין קטנה ממנה, אבל את שער בנותיו שיש קטנות מהן הוא מכנה גדולות, ואם כן ייתכן שרבי מאיר יודע שרק הקטנה שבקטנות היא המקודשת, לכן הוא צריך התנה לומר בפירוש שגם כשקידש את ביתו הקטנה, סובר רבי מאיר שכל בנותיו ספק מקודשות מלבד הגדולה שבגדולות. וכן היא התמרבעה. אם היה התנה אומר רק את המחלוקת שבסיפה באופן שקידש את ביתו הקטנה, היינו סבורים שדווקא בהה באופן זה, כאמר רבי יוסי, שהקטנה מקודשת בוודאי, כיוון שאב רגיל לחנות קטנה רק את ביתו הקטנה ביותר, ולא בת שיש קטנה ממנה, אבל באח באופן שהובא ברישה, שקידש את ביתו הגדולה, אי ממודי לרבי מאיר. היה ניתן לומר שרבי יוסי יודע לרבי מאיר שכל בנותיו וחזקת ספק, כיוון שדרכו של האב לחנות גדולה כל בת שיש קטנה ממנה, לכן צריך וצרח התנה להשמיענו שאף בזה סובר רבי יוסי שהבת הגדולה ביותר מקודשת בוודאי, והשאר אינן כלל בספק קידושין. מבררת הגמרא במנח לקור רבי מאיר ורבי יוסי. מקשה הגמרא לממרא, אם אפשר ללמוד מהאמור במשנתנו. דרבי מאיר אומר שהמקדשת ביתו הגדולה או הקטנה גורם שכמה מבנותיו יהיו בספק קידושין. סבר וסובר דמחית איניש נף של ספיקה, אדם עשוי לעשות דבר שאינו ברור, אפילו שהוא נכנס מחמתו לספק, למצב מסופק, ולכן ייתכן שקידש כל אחת מהבנות שניתן לחנותן כגדולה או כקטנה, ואילו רבי יוסי אומר שלעולם הקידושין חלים בוודאות על אותה בת, שהכינוי הזה מתאים לה ביותר, אז רבי יוסי סבר דלא מחית איניש לספיקה, אין אדם עושה דבר שגורם לספק, ולכן ברור שכוונתו הייתה לקדש את אותה בת שמכונה כך. איך ייתכן להעמיד זאת כך, את מחלוקתם, ואיפך שמין עליו? והרי במסכת נדרי בדף סמך עמוד א' התבהר שכל אחד מהם אומר סברה הפוכה מהסברה שסובר כאן. דתנן, שנינו במסכת נדרי בדף סמך עמוד א', במשנה, אדם הנודר שלא ייהנה מאדם פלוני עד הפסח, הרי הוא אסור ליהנות ממנו עד שיגיע, עד שיתחיל חג הפסח, ומי שנכנס ליל ראשון של פסח מותר ליהנות ממנו. ואם נדר עד שיהיה פסח, אנחנו מפרשים את עריכות לשונו כאילו אמר שישאר האיסור כל זמן שעדיין לא יצא הפסח. ולכן הוא אסור ליהנות ממנו עד שייצא, עד שיגמרו ימי הפסח. ואם נדר עד פני פסח, עד לפני פסח, ניתן לפרש דבריו בשני דרכים. או שיתכוון שיחול הנדר עד לפני הפסח, או שיתכוון עד לפני כל יום ויום מימות הפסח. ונחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בדינו, רבי מאיר אומר אסור לו ליהנות ממנו עד שיגיע, עד שיתחיל הפסח. כיוון שמשיגיע הפסח שוב, אין זה פני הפסח, אף שכל רגע הוא פני הפסח לרגע שאחריו, בכל זאת אין אדם נודר באופן שיגרום לספקות. ובוודאי התכוון שיחול הנדר רק עד לפני כל הרגעים המסופקים, והיינו עד שיגיע הפסח. ורבי יוסי אומר, כיוון שאפשר לפרש את לשון לדרוש שישאר האיסור עד לפני הרגע האחרון של הפסח, לפי שכל רגע ורגע הוא עדיין רגע שלפני הפסח, שהרי הרגע שבא אחריו הוא עדיין פסח, ויש להסתפק כן עד הרגע האחרון ממש של פסח, ולכן חל נדרו עד שיצא הפסח. מוכח מן המשנה הזו שרבי מאיר הוא הסובר שאדם אינו עושה דברים בצורה מסופקת, ואילו רבי יוסי סובר שאדם עשוי להכיל דינים בצורה מסופקת, וסברותיהם במשנה זו הפוכות מהסברות במשנתנו. תרץ את הגמרא, אמר רבי חנינא בר רב דימי, אמר רב בשמו של רב מוחלפת השיטה. יש להחליף את שיטות התנאים במשנה במסכת נדרים ולגרוס שרבי מאיר הוא הסובר שאיסור הנדר הוא עד שיצא הפסח, כיוון שלשון הנדר יכולה לכלול את כל הפסח, ורבי יוסי הוא הסובר שאין אדם עושה דברים שיכולים לחול באופן מסופק, ובוודאי התכוון שיחול הנדר רק עד תחילת הפסח, ובכך הולכים רבי מאיר ורבי יוסי לשיטתם כסברתם במשנתנו. והגמרא מוכיחה שאכן צריך לשנות את הגרסה במשנה במסכת נדרים, והתניא כך שנינו בתוספתא של מסכת נדרים את מחלוקתם בצורה הפוכה מהגרסה במסכת נדרים עצמה. שם נאמר לגבי הנודר עד זמן מסוים, זה הכלל, כל דבר שמשך זמנו קבוע, מספר ימיו קבוע, כגון פסח, הנודר שיהיה דבר זה אסור עליו, ואמר שיתקיים האיסור עד פני, עד לפני אותו דבר, כגון שאמר עד פני הפסח. רבי מאיר אומר איסורו קיים עד שייצא, עד שיסתיים אותו הזמן, ורבי יוסי אומר איסורו קיים עד שיגיע, עד שיתחיל אותו הזמן. ראינו כסברותיהם במשנתנו של רבי מאיר, אדם עשוי להכיל דברים באופן מסופק, ואילו לרבי יוסי לא מסתבר שאדם יעשה זאת, ובוודאי הייתה כוונתו על האופן המבורר שבדבריו. אבל אומר רשי, בדבר שאין משך זמנו קבוע, כגון קצירת חיטים או ייבוש התיינים, שכל אדם עושה זאת בזמן אחר, הכל מודים שלא הייתה כוונתו שישאר האיסור עד סיום אותו הזמן, כיוון שאין זה דבר מוגדר כלל, אלא ודאי התכוון שיהיה האיסור רק עד תחילת אותו הזמן. עכשיו הבא מבאר כיצד הסברו רבי מאיר ורבי יוסי באופן שאינו מבואר במשנה. אמר הבאי, המחלוקת שחולקים רבי מאיר ורבי יוסי היא רק באדם שיש לו שתי כיתי בנות, שתי קבוצות של בנות שכל קבוצה נולדה מאישה אחרת, שלדעת רבי מאיר אדם עשוי לחנות כל בת מהכת הראשונה כגדולה, כיוון שהיא גדולה מבנות הכת השנייה, וכן עשוי לחנות כל בת מהכת השנייה כקטנה, מחמת שהיא קטנה מבנות הכת הראשונה. אבל באדם שיש לו כת אחת של כמה בנות שנולדו מאישה אחת, לדברי הכל, בין לרבי מאיר ובין לרבי יוסי, אם קידש את הגדולה, מפרשים את כוונתו לגדולה ממש, כלומר הגדולה ביותר, ואם קידש את הקטנה, מפרשים את כוונתו לקטנה ממש, לקטנה ביותר, ואין מפרשים שהייתה כוונתו לבת האמצעית, שהיא גדולה מהקטנה ביותר, וקטנה מהגדולה ביותר, כיוון שכאשר כל הבנות נולדו מאישה אחת, לבת האמצעית בשמה קרילה, אביה מכנה אותה בשמה ואינו מכנה אותה גדולה או קטנה. מקשה הגמרא, אמר לרב עדה בר מתנה לאביי, אלא מעטה לפי דבריך שכשיש כמה בנות מאותה אישה אין האמצעיות מכונות גדולה או קטנה? מדוע במשנתנו אמר רבי מאיר שאדם שיש לו שתי כיתי בנות וקידש את הגדולה, כל הבנות בספק מלבד הקטנה שבקטנות, והרי לדבריך אדם מכנה את ביתו האמצעית בשמה, ואם כן, לא רק הקטנה שבקטנות מותרת, אלא אף הבת האמצעית שבקת השנייה של הקטנות גם כן תשתרי, תהיה מותרת להינשא, כיוון שבוודאי לא התכוון אליה אב כשאמר שמקדש את ביתו הגדולה. שערים היה מקדשה, היה מכנה אותה בשמה, ומדוע אמר רבי מאיר שהיא בכלל הספק? אלא ודאי הספק שמה היא נקראת גדולה לעומת אחותה הקטנה ממנה, ומוכח שחולקים רבי מאיר ורבי יוסי אפילו בקת אחת. תרץ את הגמרא רבי מאיר עסקינן, משנתנו עוסקת באופן שאין שם בקת השנייה אלא בת אחת גדולה ובת אחת קטנה ואין בת אמצעית. ולכן אמר רבי מאיר שכולן אסורות. אבל באופן שיש באותה קת בת אמצעית, אף היא מותרת וכדברי אביי. מוכיחה הגמרא והחינמי מסתברא מסתבר לבאר כך את משנתנו באופן שאין בת אמצעית בקת השנייה. דאמיתא דאיכא, אם היה מבואר באופן שיש בקת השנייה בת אמצעית ואף עליה התכוון רבי מאיר שאמר כולן אסורות, ליטני, היה למשנה להזכירה בכלל הספיקות של האב, שאינו יודע אם המקודשת היא הגדולה שבקטנות או אמצעית שבקטנות או קטנה שבקטנות, כדי לחדש שאף היא בכלל הספק. מכך שלא הזכירה המשנה הזאת, מוכח שרבי מאיר סובר שאין האמצעית נאסרת. ומה ששנינו במשנה שכולן אסורות, מדובר באופן שאין בת אמצעית בקת השנייה. מקשה הגמרא ולתעמך לדבריך שאמרת שאם רבי מאיר היה סובר שאף האמצעית אסורה, הוא היה אומר כן במפורש. אם כן, אמצעית שבקת הראשונה, בקת של הגדולות, דבן כשקידש את הגדולה ובן כשקידש את הקטנה, אותה בת ודאי אף לדברי אביי. ספיקה באסירה לה, היא בכלל הספק ואסורה להינשא ללא גט, שהרי הקת הראשונה קרויה גדולה לגבי הקת השנייה. מי קטני לה? וכי כתב התנא את דינה במשנה בכלל הספקות, והרי אף על פי שהיא אסורה לא נכתבה במשנה. ואם כן ייתכן שגם באופן שהייתה בת אמצעית בקת השנייה הייתה אסורה מספק, ומכל מקום לא כתב התנא את דינה. ואין הוכחה משתיקת התנא שאם הייתה בת אמצעית היא הייתה מותרת, כפי שרצתה הגמרא להוכיח. דוחה הגמרא ואומרת אחי אשתא, וכי ניתן לדמות את החידוש בדין האמצעית שבקת הראשונה לחידוש הדין של האמצעית שבקת השנייה? אין מה להשוות, שהרי אתם לגבי הקת הראשונה תנא כתנא דידה לאיסורה. אמר התנא שהקטנה שבקת זו אסורה מספק, אף על פי שלשונו הייתה שקידש את הגדולה, כיוון שאף קטנה זו היא גדולה מכל בנות הקת השנייה. ואנחנו יכולים להבין בעצמנו שהוא הדין לאח דקשיש המינה, שכל שכן שהבת האמצעית שהיא גדולה מהבת הקטנה בכלל האיסור. אבל אחא, כאן לגבי הקת השנייה הרי הקטנה ביותר מותרת ואילו הגדולה אסורה. ואם איתה דאיקה, אם אכן מדובר במשנה באופן שיש בת אמצעית והיא אסורה, ניתני, היה לתנה לכתוב בפירוש שמדובר באופן שיש בת אמצעית ואף היא בכלל האיסור, כדי שלא נפרש את המשנה באופן שיש בקת השנייה רק גדולה וקטנה, ונסבור שאם יש בת אמצעית היא מותרת. אלא ודאי מדובר במשנתנו כשאין כלל בת אמצעית בקת השנייה, ולכן לא אמר התנה את דינה, אבל במקום שיש אמצעית היא מותרת וכדברי אביי. מקשה הגמרא, אמר לרבון הברידי רב יהושע לרבה, לדברי אביי היה אומר שאין דרך לחנות את הבת האמצעית כגדולה או כקטנה, אלא בשמה, והפסח הנודר מדבר מסוים עד פני הפסח, דחיקת אחת דמי. הרי אופן זה דומה לאופן שיש לאדם קט אחת של שלוש בנות, שהרי בכל יום ויום משיבת ימי הפסח, הוא בכלל הספק אם הייתה כוונתו אליו. וכמו שלגבי כמה בנות אמר אביי, שאין אדם מכנה את ביתו האמצעית כגדולה, אף על פי שהיא גדולה מהקטנה ביותר, כך אין אדם מכנה את הימים האמצעיים של פסח כפני הפסח, כלומר כלפני הפסח. אף על פי שכל יום ויום הוא לפני היום שאחריו, אלא הוא מכנה אותו בשמו המפורש ומכל מקום פליגי. ומכל מקום גם בדין הזה חולקים רבי מאיר ורבי יוסי, אם כיוון שניתן לפרש את כוונתו לכל אחד מהימים הוא אסור עד סוף הפסח, או שאין אדם רוצה להכניס עצמו לספקות והוא אסור רק עד לפני הפסח, ומכל מקום מוכח שאדם מכנה אף את היום האמצעי כלפני, ואינו מכנה הוא דווקא בשמו המיוחד לו, והוא הדין שאדם מסוי לחנות את ביתו האמצעית כגדולה או כקטנה, ושלא כדברי אביי. אמר להישיב רבה לרב אונה ברידי רב יהושע, אתם שם לגבי הנודר עד פני פסח, אין הנידון כלל אם אדם מכנה כפני הפסח רק את הזמן שלפני היום הראשון, או אף את הימים הבאים של פסח, וייתכן שלדברי הכל, אין אדם מכנה את הימים האמצעיים כפני, וכשיטת אביי. אלא בלישנה דאלמא כמפליגי, מחלוקתם היא בפירוש לשון בני אדם. מר סבר רבי מאיר סובר שמשמעות הלשון עד פני הפסח היא עד כמי פסחה, עד לפני הפסח, ולכן מיד בהגיע פסח בטל הנדר. ומר סבר ורבי יוסי סבר שמשמעות לשון עד פני הפסח הוא עד מפן יפיסחה, עד שיפנה הפסח ויעבור לגמרי, ולכן הנדר קיים עד סוף הפסח. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף סמכי עמוד א'. משנתנו עוסקת באיש ואישה שלא ידוע לנו על נישואיהם, ואחד מהם טוען שהם נשואים ואילו השני מכחישו, והנידון הוא האם הוא נאמן ולגבי מי הוא נאמן. והכלל העיקרי שמחדש את משנתנו הוא שאדם נאמן בדבריו רק לאסור על עצמו נשים המוחזקות כמותרות לו, אבל אינו נאמן לאסור אחרים בדבריו. אומרת המשנה, אומר לאישה כי דשתיך בפני עדים, והם אינם לפנינו כעת, אלא הלכו למקום רחוק כמו שיבואר בגמרא, והיא מכחישתו, מכחישה את דבריו ואומרת לא קידשתני, הדין הוא שנאמן האדם לגבי עצמו שקידשה, ועל כן חלים עליו כל האיסורים הנובעים כתוצאה מדבריו, ולכן הוא אסור בקרובותיה, והכוונה לאימה, אחותה, ביתה ובת ביתה, שהרי לדבריו היא אשתו, ובאימה, בביתה ובנכדותיה הוא נאסר מדין אישה וביתה, שנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק י' ז', ערבת אישה וביתה לא תגלה את בת בנה, ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערבתה, ובאחותה הוא נאסר מדין אחות אישה, שנאמר ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. והאיסור הזה הוא מחמת ששב יענף שחתיך די איסור, שבדיבורו עשה את קרובותיה לגביו כדבר אסור, ונאמן באיסור זה לגבי עצמו. אומרת המשנה, והיא, אמנם אותה אישה אינה נאסרת על פי דברה ונשארת מותרת אף בקרובה, והם אחיו, אביו ובנו, למרות שהיא הייתה מקודשת לא הייתה נאסרת בהם. באחיו הייתה נאסרת מדין אשת אח שנאמר ערוות אשת אחיך לא תגלה, באביו הייתה נאסרת מדין קלתו שנאמר ערוות קלתך לא תגלה אשת בנך היא, ובבנו הייתה נאסרת מדין אשת אביו שנאמר ערוות אשת אביך לא תגלה, ואיסורים אלו היו נשארים אף אם הייתה מתגרשת ממנו שהיה מת, כמבואר במסכת סנהדרין בדף נ' ג' עמוד א'. אומרת המשנה, עם האישה היא שאומרת לאדם קידשתני, והוא מכחישה ואומר לו קידשתיך, אין היא נאמנת לגביו ולכן הוא נשאר מותר בקרובותיה, ואילו היא נאמנת לגבי עצמה ואסורה בקרוביו כאילו היא אשתו. ולכאורה קשה, שהרי לפי דבריה היא אשת איש ואסורה על כל העולם, ומדוע אמרה המשנה שאסורה רק על קרוביו? ואין לומר שמדובר כשנתן לגט והותרה מאיסור אשת איש, אבל עדיין אסורה בקרוביו, שהרי אחר נתינת הגט נאסר גם הוא בקרובותיה. אף אם עשה זאת רק מחמת שביקשו להתירה. ותרץ בקורבן את הנל שמדובר כשמת המקדש, והרי האישה אסורה לקרוביו למרות שהוא לא נאסר בקרובותיה. אז לפי דברי הקורבן את הנל, דברי המשנה נאמרו בשני אופנים. מה שנאמר שהוא מותר בקרובותיה מדובר כשהוא חי, ומה שנאמר שהיא אסורה בקרוביו זהו לאחר מותו. מביאה המשנה מקרים נוספים בהם אף לדברי האישה היה מעשה קידושין, והנידון הוא אם האישה עצמה התקדשה או שקידשה את ביתה. אדם שאומר לאישה קידשתיך, והיא מכחישתו ואומרת לא קידשת אותי אלא את ביתי. והתוספות ראש מבאר שמשנתנו עוסקת בבת יתומה מאביה שתקנו חכמים שאימה יכולה לקבל עבורה קידושין. הוא נאמן בדבריו שקידשה רק לגבי עצמו, ולכן הוא אסור בקרובות גדולה באם, בקרובות האם, וגדולה מותרת בקרוביו, כיוון שאינו נאמן לאוסרה בהודעתו. והיא אינה נאמנת כלל לא לגבי האיש ולא לגבי ביתה, ולכן הוא מותר בקרובות קטנה, בקרובות של הבת, שהרי לא אסר עצמו ממנה, וקטנה אינה צריכה ממנו אפילו גט, שהרי אין אימה נאמנת לאוסרה, ולכן היא נשארת מותרת בקרוביו. אבל אם היא הייתה צריכה ממנו גט, הייתה נאסרת בקרוביו, אף לאחר הגירושין. אומרת המשנה, אם האיש אומר לאישה, קידשתי את ביתך, והיא מכחישתו ואומרת לו, לא קידשת את ביתי, אלא קידשת אותי, הוא נאמן בהודעתו לגבי עצמו, ולכן אסור בקרובות קטנה, בקרובות הבת, ומעידך הקטנה המותרת בקרוביו, כיוון שאינו נאמן לאוסרה, וכמו כן האישה אינה נאמנת לאסור אותו בקרובותיה, מחמת הודעתה שהתקדשה לו, וממילא הוא מותר בקרובות גדולה, וגדולה שהודתה שהתקדשה לו, נאמנת לגבי עצמה, ועל כן אסורה בקרוביו. זוהי המשנה שלנו בדף סמכי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לו קידשתני, הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו. היא אומרת קידשתני והוא אומר לו קידשתיך, הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. היה קשה לגמרא שאין צורך לכתוב את שני האופנים, שהרי למדים דין אחד ממשנהו. כי לאחר שחידשה המשנה, שאדם נאמן לאסור על עצמו בהודעתו ואינו נאמן על אחרים, אם כן מובן שהוא הדין בכל האופנים. מבארת הגמרא למה אמר התנא את שני האופנים וצריכה. צריכים את שני האופנים אף על פי שאמר התנא בתחילה שאין האיש נאמן לאסור בהודעתו את האישה, הוא צריך להוסיף ולומר שגם האישה אינה נאמנת בהודעתה לגבי האיש, משום דיה שמועינן, אם היה התנא משמיע את הדין הזה רק לגבי דידי, רק אצל האיש שאינו נאמן לאוסרה, היינו סבורים שבכל מקום אדם נאמן לאסור גם את השני בהודעתו, ורק כאן אינו נאמן, והטעם הוא משום דגברא לא אכפת לי שלאיש אין מניעה מלשקר ולומר שקידשה, ואף שמחמת כן יהיה אסור לישא את קרובותיה, אינו מדייק כל כך בדבריו, מכיוון שהוא עדיין יכול להינשא לכל אישה שאינה קרובה של אישה זו. שהרי מן הדין מותר לאדם לישא שתי נשים, ורק בדורות המאוחרים יותר נאסר הדבר בחרם דרבינו גרשום. ומחמת כן, מקרה ואמר יכול לקרות שיאמר שקידשה למרות שבאמת לא קידשה, ומשום כך יש לומר שאינו נאמן לאוסרה, מחמת דבריו. אבל אי, כשהאישה אומרת שהתקדשה לו, אם לא היה תנא מחדש שאינה נאמנת, אימה, היינו אומרים מילה בדקים לה מדיבורה, אם לא שדבריה ברורים לה שהתקדשה לו, לא אבת אמרה, לא הייתה אומרת כן, שהרי על ידי האמירה הזו יוסרת את עצמה להינסה לכל העולם, והרי זו ראיה שדבריה אמיתיים, ולכן יש לה נאמנות גם לגביו. ואם כן, וליצר יהיו בקרובותיה, ויעשר האיש בקרובותיה כאילו יכן אשתו, כמה שמלן, לכן נתן המחדש ומשמיע לנו שאף על פי כן, אין עוד דעתה מועילה לאסור עליו את קרובותיה, והוא מותר בהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הוא אומר קידשתיך, והיא אומרת לא קידשת אלא את ביתי, הוא אסור בקרובות גדולה, וגדולה מותרת בקרוביו, הוא מותר בקרובות קטנה, וקטנה מותרת בקרוביו. שואלת הגמרא, תו למה לי, למה הוא צריך התנא לחזור ולהשמיענו שאינה אישה נאמנת לאסור את ביתה בהודעתה? והרי כבר ברישא אמר התנא שאינה אישה נאמנת לאסור את האיש בהודעתה, והוא הדין שאינה נאמנת לאסור את ביתה על ידי דיבורה. והיה אפשר ללמוד מקל וחומר שהיא לא נאמנת. ומה ברישא שאומרת קידשתני ונאסרת מחמת דיבורה על כל העולם? מכל מקום אינה נאמנת לאסור את האחרים, כאן שאינה נאסרת בעצמה, ודאי שלא תהיה נאמנת לאסור את ביתה. אז למה התנא היה צריך להשמיע לנו זאת? משיבה הגמרא, איץ תריך, אף על פי כן היה לתנא לחדש את הדין הזה. כיסל כדאי תחמין על אולי חידושו, היה עולה על דעתנו לומר, שהאם נאמנת בדבריה לאסור את ביתה, מכיוון שמדאורייתא הם נרחמנה לאב, שהרי מן התורה נאמן האב לומר שקידש את ביתו כמבואר במסרת כתובות בדף חב עמוד א', שדרשו מהפסוק בספר דברים פרק חב פסוק תז, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, שאב נאמן לומר שאסייה, על כן הייתי אומר שמדרבנן הימנוע, האמינו גם לדידה, גם לאם על ביתה, ותתסר ברטה בדיבורה, ותאסר הבת מחמת דברי האם שאומרת שביתה התקדשה, כמה שמלן, משמיע לנו התנא שאין האם נאמנת על קידושי ביתה אפילו מדרבנן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הוא אומר קידשתי את ביתך, והיא אומרת לא קידשת אלא אותי, הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו, הוא מותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו. שואלת הגמרא, תו למה לי, למה יש צורך בכתיבת חידוש זה פעם נוספת? והרי כיוון שכבר כתב התנא שאדם נאמן לאסור את עצמו ולא נאמן לאסור את חברו, מדוע הוא צריך התנא להוסיף ולומר גם את המקרה הזה? משיבה הגמרא, אכן אין כאן כל חידוש, אלא שכך היא דרכו של התנא. איידי דתנא הא, תנא נמי הא. אגב, שאמר את הדין הקודם שהאישה אינה נאמנת לאסור את ביתה, שנה התנא גם את הדין הזה, שמה שאדם נאמן לומר שקידש את הבת זה רק לגבה ולא לגבי הבת, וכן שהאם אסורה בקרובה ואילו הוא מותר בקרובותיה. מבררת הגמרא כיצד נוהגים במקרה שהאישה אומרת שהיא מקודשת ואסורה להינשא ללא גט, והאיש מכחישה ואומר שלא קידשה. איתמר נאמרה בבית המדרש ממרה בשם רב שמואל על משנה זו, רב אמר קופין, מכריחים את הבעל לתת גט לאישה הזו, ושמואל אמר מבקשים ממנו לתת גט. מבררת הגמרא על איזה אופן האמרו דברי רב ושמואל, היה, על איזה מן המקרים המבוארים במשנה אמרו רב ושמואל את דבריהם, אילה אם האם תאמר שאמרו זאת הרישה באופן שהאיש אומר שקידשה והיא אומרת שלא קידשה, לא ייתכן לומר זאת, שהרי אם הייתה צריכה ממנו גט כמבואר בדברי רב ושמואל, הייתה נאסרת בקרוביו, שהרי איסורה על אביו, בנו, אחיו נשאר גם לאחר הגירושין. כפי שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף נון ג' ובמסכת יבמות בדף נון ד'. ומזה שאמר התנא שהיא מותרת בקרוביו מוכח שאינה נאסרת כלל, וממילא דבריהם לא נאמרו על הרישה. שהרי לאו קופין איכא, לא ייתכן לומר שמחייבים אותו לתת לגט, ולא מבקשים איכא. וכן לא ייתכן לומר שמבקשים ממנו לעשות כן, שהרי אינה צריכה ממנו כלל גט. ממשיכה הגמרא ואומרת אלא בהכרח דברי רב ושמואל נאמרו הסיפה, באופן שהאישה אומרת שהתקדשה לו ונאמנת בדבריה לגבי עצמה להיאסר לכל העולם עד שייתן לה גט. ולגבי מה שנאמר במשנה שאסורה בקרוביו לא יועיל גט, שהרי גם גרושתו אסורה בקרוביו, אלא תועלת הגט היא להתירה להינשא לשאר בני אדם. עכשיו מכריחה הגמרא שלא ייתכן שרב ושמואל יחלקו בזה. שואלת הגמרא בישלמה לדברי שמואל שאומר שמבקשים ממנו לכתוב לגט לחיי, ניתן להבין שיש צורך לבקש ממנו שיסכים לתת לגט, משום שהוא הרי אינו חפץ בה, ומפסיד בכך שמחמת כן יאסר בקרובותיה. אלא לדברי רב שקופים אותו לתת לגט, קשה, המים, מדוע מחייבים אותו לגרשה? והרי אמר, הוא יכול לטעון לו ניחא לידי תסר בקריבה, לא נוח לי הדבר שיאסר בקרובותיה, ומשום כך איני רוצה לתת לגט. חוזרת בה הגמרא מהבנתה שרב ושמואל חולקים, אלא אומרת הגמרא שמייתתה, דברי רב ושמואל, הדדי יתמר. נאמרו יחד, ודברי רב מפרשים את דברי שמואל, ודבריהם נאמרו על הדין של הסיפה המבואר במשנתנו, שאם האישה אומרת שהתקדשה, שהיא נאסרת על כל העולם, וכך יש לפרש את הדברים, אמר שמואל מבקשים ממנו מאותו אדם שהאישה אומרת שהתקדשה לו, ליתן לה גט ולהתירה. אבל אין כופין אותו לתת לה גט, כיוון שעל ידי זה יאסר בקרובותיה, אבל זה הוסיף ואמר רב, שאם נתן אותו אדם גט מעצמו ללא שביקשו זאת ממנו, הרי זו הודעה שאכן הייתה מקודשת לו וכופין אותו, ליתן לה כתובה כדין אדם המגרש את ארוסתו. ולכאורה קשה שהרי אם יש לה שטר כתובה, הרי זו ראיה שהתקדשה לו, ומדוע צריכים לבקש ממנו שיכתוב לגט? תרצים התוספות בדיבור המתחיל ואם נתן, שבאמת אין לה שטר כתובה, ומכל מקום גובה את דמי כתובתה גם ללא שטר. ותוספות במסכת בבא מציעא בדף י"ז עמוד ב' דיבור המתחיל מין, מוסיפים ואומרים שאפשר לגבות את הכתובה על ידי הגט שבידה מוכיח שהתגרשה. עכשיו מוכיחה הגמרא שזוהי כוונת רב, איתמר נמי מביאה הגמרא ממרה אחרת של רב המסייעת לפירוש הזה. אמר רבא חברדה, אמר רב בשמו של רב, ואמרי לה, והיו שאמרו את הממרה הזו כך, אמר רבא חברדה, אמר רב אמנונה, אמר רב, אמר רבא חברדה, בשמו של רב אמנונה, שאמר בשמו של רב, שבאותו מקרה קופין ומבקשין, והרי לכאורה קשה וכי שייך שהתקיימו במקרה זה, תרתי שני הדינים הללו, והרי הם סותרים זה את זה, שהרי משמעות מבקשים היא שהדבר תלוי ברצונו, ואילו קופים היינו שמכריחים אותו לעשות זאת. אלא ודאי אחי כאמר, זו כוונת רב, מבקשים ממנו ליתן גט כדי להתירה לכל העולם, אבל אין קופים אותו לעשות כן. ואם נתן גט מעצמו, הרי זו הודעה שהייתה מקודשת לו, ובאופן זה קופין אותו ליתן כתובה כדין כל הרוסה שהתגרשה שגובה את הכתובה. סוגיה שלפנינו מבררת בפני כמה עדים על הבעל לקדש את אשתו כדי שיחולו הקידושין, ומתוך כך יבואר גם כן באיזה אופן עוסקת משנתנו. אמר רב יהודה המקדש אישה במעמד עד אחד בלבד, אין חוששים כלל לקידושיו אפילו להחמיר, והאישה נשארת בחזקת פנויה. ולהלן יבואר אם החיסרון הוא בנאמנותו של העד, או שאף אם הוא אומר אמת, אין הקידושין חלים אלא כשנעשו בפני שני עדים. והחידוש בזה שאין אומרים שעד אחד גורם לנו לחשוש לקידושין, הללו מחמת הספק, כמו שלגבי ממונות עד אחד נאמן לחייבו שבועה על פיו, כשמכחישו. כך מסביר הפני יהושע. באו מיני מרב יהודה, הסתפקו בני הישיבה בפני רב יהודה, האומר שקידושין בפני עד אחד אינם כלום, מה יהיה הדין במקרה שמלבד העד המעיד על הקידושין, גם שניהם, האיש והאישה, מודים לדברי העד ואומרים שהתקדשו, מהי? האם באופן כזה חלים הקידושין או לא? בצדדי הספק הם. האם החיסרון בעידות של עד אחד הוא בכך שאינו נאמן, וממילא כששניהם מודים לדבריו הוא כן נאמן? או שהחיסרון הוא בעצם מעשה הקידושין שיכול לחול רק כשנעשה בפני שני עדים? ואין הודעתה מועילה, כיוון שאף לפי דבריהם לא נעשו הקידושין בפני עדים ולא חלו כלל. ולכמן בדף סמכי עמוד ב' תבאר הגמרא, שדין זה נלמד מכך שאמרה תורה בדיני עריות ערבת דבר, ובדיני ממונות נאמר על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים יקום דבר, כיוון שבשני המקומות נאמר דבר, למדו חכמים בגזרה שווה, דבר דבר מממון שצריך שני עדים גם בדיני ערבה. והיינו בדיני קידושין וגירושין, יש צורך בשני עדים שיראו את הדבר, ורק על ידי זה מתקיים הדבר. השיב רב יהודה לבני הישיבה, לפעמים השיב להם אין, לפעמים השיב להם ולא, ורפיה בידי, כלומר, לפעמים רב יהודה השיב, אם שניהם מודים שהקידושין היו בפני עד אחד חוששים לקידושין הללו, ולפעמים היה משיב לו שהיא לא מקודשת כלל, והדין הזה היה רופף בידו ולא היה דין זה ברור אצלו. מביאה הגמרא את דעת שמואל בנידון הזה, איתמר נאמר, אמר רב נחמן, אמר שמואל המקדש אישה בעד אחד, אין חוששים לקידושיו, אפילו שניהם האיש והאישה מודים לדברי העד, האישה נשארת בחזקת פנויה. איתי וי רבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן שאמר בשם שמואל שאין קידושין מועילים בפני עד אחד אפילו כשהבעל והאישה מודים לדבריו. הוא מקשה מהדין המבואר במשנתנו. האומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לו קידשתני, הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו. ויש לברר באיזה אופן עוסקת המשנה, אידי כעדים, אם יש עדים שנתקדשה, הרי אינה יכולה לכחישם, והמה היא מותרת האישה בקרוביו? ואידי לכעדים, אם אין עדים בכלל ואפילו עד אחד לא היה, הרי אפילו לדברי הבעל שקידשה בינו לבינה לא חלה הקידושין, שהרי לא הייתה שום עדות, והמה היא אסור הבעל בקרובותיה, ומדוע הבעל אסור בקרובותיה? הרי ברור שללא שום עדות אין הקידושין חלים, והנידונו רק באופן שיש עד אחד והם מודים לדבריו הבעל והאישה. אלא לב, בוודאי המשנה עוסקת באופן שקידשה בעד אחד בלבד, ולכן האישה שמכחישה את דברי העד אינה נאסרת, ואילו האיש שמודה לדברי העד נאסר בקרובותיה. ואם כן מוכח שהקידושין חלים גם כשנעשו בפני עד אחד בלבד, ובלבד שהבעל והאישה יודו לדבריו ולא כדברי שמואל, שגם אם הבעל והאישה מודים לדברי העד, אין הקידושין חלים. דוחה הגמרא ואומרת, אין לך להביא ראיה ממשנתנו שעד אחד נאמן, משום שאחא במאי עסקינן, יש לומר שמשנתנו עוסקת כגון דאמר לה, קידשתיך בפני פלוני ופלוני. ולכן לדבריו חלו הקידושין בוודאי, ואחר הקידושין הלכו להם אותם עדים למדינת הים, ואינם יכולים לבוא ולהעיד, והוא נאמן לאסור את עצמו. אבל היא שמכחישתו ואומרת שלא נתקדשה אינה נאסרת, ואין ראיה ממשנתנו שקידושין חלים בפני עד אחד. אומר המאירי, אבל אם שניהם עודים שהתקדשו בפני עדים שהלכו למדינת הים, אין ספק שהיא מקודשת גמורה. הייתי ומקשה הגמרה על רב נחמן הסובר שקידושין בעד אחד אינם מועילים אפילו כשמודים לדבריו. והקושייה עם המבואר במשנה במסכת גיטין בדף פי א' עמוד א', המגרש את אשתו ואחרי הגירושין לנעימו בפונדקי, ישנה עמו בלילה בפונדק, והנידונו אם יש לה חשוש שחזרה והתקדשה לו, כמו שיבואר לאלן, בית שמאי אומרים אינה צריכה לקבל אימנו מהבעל גט שני, כלומר גט נוסף מלבד הגט שניתן לה כשהתגרשה, משום שאין לנו חוששים שקידשה שנית, ובית הלל אומרים שהאישה צריכה לקבל אימנו גט שני. ומברר את הגמרא את אופן מחלוקתם, היחידה מבאיזה מקרה ניתן לחשוש שקידשה, ומחמת כן סוברים בית הלל שצריכה לקבל ממנו גט שני. הידי כעידים, אם יש עידים שבא עליה בפונדקי לשם קידושין, מהי טעמה יהודי בית שמאי שסוברים שאינה צריכה לקבל ממנו גט, והרי ודאי התקדשה לו, והידי לק העידים כלל שהתקדשה, מה טעמה יהודי בית הלל האומרים שהיא צריכה גט נוסף, הרי אין קידושין חלים ללא עידים, אלא לב, וודאי נחלקו באופן שיש רק עד אחד על הקידושין, ושניהם עודים לדברי העד. ולדעת בית הלל, קידושין מועילים אפילו בפני יד אחד, ולכן צריכה לקבל גט נוסף, ושלא כדברי רב נחמן בשם שמואל. דוחה הגמרא ואומרת, ולטעמך ולדעתך שמשנה זו עוסקת באופן שהתקדשה בפני יד אחד, האם המשנה מובנת והרי עדיין קשה עם הסיפה? אמור והסבר את המשך המשנה, בה נאמר, ומודים בית הלל לבית שמאי, במקרה שאישה זו נתגרשה מן האירוסין קודם שנישאו והתייחדה אחר כך עם הרוסה, שאין צריכה אימן או גט שני, וביירו את העמם, מפני שאין ליבו גס בה. הוא לא רגיל בה, אבל כן אין לחוש שבא עליה לשם קידושין, ואיסל כדאי דחם יעלה על דעתך לומר, שמדובר שהתקדשה בפני עד אחד, ולדעת בית הלל עד אחד מהימן להעיד על קידושין, אם כן מה לי מן האירוסין ומה לי מן הנישואין, מה ההבדל אם נתגרשה מן האירוסין ומה לי אם נתגרשה מן הנישואין, והרי בכל מקרה אם מאמינים לדברי העד עליה לקבל גט, שהרי הוא מעיד שבא עליה לשם קידושין, ומדוע מודים בית הלל לבית שמאי שאינו נותן גט, הרי נאמנות הגט צריכה להועיל אפילו באופן שאין ליבו גס בה. אלא אחא במה יסקינן מבארת הגמרא, אלא בוודאי מדובר כאן כגון דאיקה עדי ייחוד, ישנם שני עדי ייחוד שראו את הגרוש מתייחד עם גרושתו ולקה עדי ביה, אבל אין עדים שראו שבא עליה. ובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל, בית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שכשיש עדות על איש ואישה שהתגרשו וחזרו והתייחדו, לא אמרינן אין אנו אומרים שהן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביה, כלומר שעדותם שנתייחדו אינה נחשבת כעדות על ביה, כיוון שייתכן שלא בא עליה, וממילא אף אם בא עליה אין כאן עדי קידושין ואין מצריכים אותה לקבל גט שני. ובית הלל סברי, שכיוון שהיו נשואים שרגילים זה בזה, אמרינן, אין הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביה, עדותם של העדים על הייחוד נחשבת כעדות על ביה, משום שברור לנו שהם התייחדו בה עליה לשם קידושין וצריכה ממנו גט שני. ובבואר ברשי במסכת גיטין, שכיוון שראו העדים שנתייחדו, אין צורך בעדות גדולה מזו, אלא אנן סעדי, כולנו עדים בדבר, שכיוון שרגילים הם זה בזה, לא פרשו זה מזה. ולפי זה מבוארת גם הסיפה של המשנה, ומודים בית הלל לבית שמאי שבוודאי אינה צריכה ממנו גט שני באופן שנתגרשה מן האירוסין, דאז לא אמרינן הן הן עדי איחוד, הן הן עדי ביה, מפני שאין ליבו של הבעל גס ורגיל בה, ואין ראיה מכך שהתייחדו שגם בא עליה, ולפי הסבר זה במשנה אין להקשות על רב נחמן אמר שמואל. וגם אם באמת בא עליה לשם קידושין, הרי אלו קידושין שלו בפני עדים ואינה מקודשת. חוזרת הגמרא לנידון של המקדש בעד אחד. אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב בשמו של רב, המקדש אישה בעד אחד אין חוששים לקידושיו, שאין הקידושין חלים בראיית עד אחד, ואפילו שניהם הבעל והאישה מודים לדברי העד ואומרים שהתקדשו. אמר רבא בר אבונה, המקדש בעד אחד בית דין הרבה בית דין הגדול שלהלן יבואר מיהו, אמרי, אומרים שאין חוששים לקידושיו. מבררת הגמרא, מן בית דין הרבה, איזה בית דין מכונה בית דין הגדול? משיבה הגמרא, בית דינו של רב הוא המכונה כך, והיינו כדברי רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שהרי גם הוא אמר דין זה בשם רב. מביאה הגמרא לשון אחרת במקור הממרה הזו, והיא כדי אמרי יש שאמרו שכך נאמר הדין הזה. אמר רבא בר אבונה, אמר רב בשמו של רב המקדש בעד אחד, בית דין הרבה אמרי אין חוששים לקידושה, וכיוון שרב הוא זה שאמר את הדין הזה בשם בית דין הרבה, הרי בוודאי לא התכוון לבית דין של עצמו, אלא מן בית דין הרבה. מי זה בית דין הגדול? רבי, בית דינו של רבי יהודה הנשיא, הוא המכונה כך. מקשה הגמרא על דעת האומרים שאין עד אחד נאמן בקידושין. מיטיב רב אחד בוי ברמי. הקשה רב אחד בוי ברמי מהמבואר בברייתא. שניים שבאו מבדינת הים מחוץ לארץ ולא ידוע מה טיבם, ואישה אחת הגיעה עמהם, וחבילה אחת, כלומר רכוש מטלטלין מסוים, באה עמהם, ולכל אחד מהם יש הסבר שונה על הקשר שיש לו עם השניים האחרים והחבילה שעמהם. זה, אחד האנשים אומר שזו האישה שעמהם היא אשתי, וזה האיש השני שהגיע, הוא עבדי הכנעני, וזו חבילתי. וזה האדם השני אומר, זו אשתי, וזה עבדי וזו חבילתי, והאישה שעמהם אומרת שאינה נשואה לאחד מהם, אלא אילו שני עבדיי וחבילה שלי. מבואר בברייתא שהאישה צריכה שני גיטין, גט אחד מכל אחד משני האנשים שבאו עמה, שהרי כל אחד טוען שהיא אשתו, והבינה הגמרא שללא קבלת גיטין, אילו היא אסורה להינשא לאחרים. ואחרי שתתגרש מהם, גובה את דמי כתובתה מן החבילה שבאה עמהם. שהרי אנחנו מסתפקים למי שייכת החבילה הזו, ולכן היא רשאית ליטול ממנה רק כערך דמי כתובתה ממה נפשך. שהרי לדבריה כל החבילה שלה, ואף אם היא של אחד מהאנשים שעמה, הרי כל אחד מהם חייב לתת לה דמי כתובתה לאחר שגירשוה. ומסבירים הרתבה והרמב"ן שאין כוונת הברייתא שתדרוש האישה בפירוש את כתובתה, שהרי בכך היא מודעה שהיא נשואה וסותרת את דבריה הראשונים שאילו שני עבדיה וחבילה שלה, אלא היא נשארת בטענתה שהם עבדיה וחבילה שלה, ומוסיפה ואומרת שאף לפי דבריהם מגיע לה מהחבילה לפחות את דמי הכתובה, כיוון שהם טוענים שהייתה נשואה וגירשו הכדין. והבינה הגמרא ששווי החבילה שמעבר לסך כתובתה אינו נשאר ביד אחד מהם, אלא מונחת שיבוא אליהו. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן עוסקת הברייתא, אי דאית לסעדה להי, ואית לסעדה להי, אם יש שני עדים המעידים כדברי האחד שאומר שהיא אשתו והחבילה שלו, ויש גם שני עדים לדברי השני, אומר שהיא נשואה לו והחבילה שלו, באופן כזה ממה ציימרה וכי יכולה אישה לטעון שאילו שני עבדיי וחבילה שלי, הרי בוודאי אינה נאמנת לומר כך כנגד העדים המעידים שהיא נשואה לאחד מהם והחבילה שלהם, ולא יכלה הגמרא לפרש שיש גם שני עדים המעידים כדבריה שאילו שני עבדיה וחבילה שלה, שהרי אם כן הייתה צריכה הברייתא לומר ששניהם צריכים גט שחרור מן האישה. אז אם כן שואלת הגמרא כיצד האישה יכולה לטעון שאילו שני עבדיה וחבילה שלה, ואילו מהברייתא משמע שמותר החבילה מוטל בספק שלושתם, ורק את דמי כתובתה היא יכולה לגבות מהחבילה, כיוון שגם לדברי שתי כיתות העדים מגיע לה את הממון הזה. אלא לו, האם אין לומר שעוסקת הברייתא באופן שיש רק עד אחד לכל אחד מהם המעיד כדבריו שזו אשתו והחבילה שלו, ואם כן מוכח מהברייתא שעד אחד נאמן לומר שהתקדשה, ולה צריכה לקבל גט? דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת ותסברה, וכי מסתבר לבאר כך את הברייתא? והרי עד אחד בהכחשה מי נאמן? עד אחד שמוכחש על ידי עד אחר, האם הוא נאמן? וכל שכן כאן שהיא האישה מכחישה אותו, שהרי כל כוח העד הוא לחייב שבועה את המכחישו, וכאן לא שייכת שבועה כלל. וכיוון שכל אחד מהעדים מוכחש מהעד השני, שניהם אינם נאמנים לומר שהיא נשואה, ואינה צריכה גט אפילו לא מאחד מהם. מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר, אלא ודאי דלמישרא לאלמא להתיר את האישה להינשא למי שתרצה, דכולי אלמא לא פליגי דשארי, לדברי הכל רשאית להינשא אף ללא שתקבל גט מאחד מהם. ואחא כנה נידונו על החבילה, ואחי כאמר, כך אומר התנא, שאישה זו צריכה שני גיטין משני אנשים אלו שיגרשוה מרצונם, כדי שתוכל לגבות את דמי כתובתה מן החבילה, שהרי מן הדין החבילה כולה מונחת עד שיבוא אליהו, ואם נתנו לגט, גובה כתובתה ממה נפשך, שהרי לדבריה כל החבילה שלה ולדבריהם, הרי נתנו לגט מרצונם, והודו שיש לה זכות לגבות כתובה מממונם. וברייתא זו כדעת רבי מאירי. כלומר, החידוש שבברייתא הוא השמעת דעת רבי מאיר, שמטלטלין משתעבדים לכתובה. דאמר, רבי מאיר אומר במסכת כתובות בדף פי עמוד ב', שגם מטלטלין משתבדי לפיראון כתובה, שאפשר לגבות את הכתובה גם ממטלטלין ולא רק מקרקעות, ולכן יכולה האישה לגבות את כתובתה מן החבילה. אבל לדעת חכמים, אין האישה גובה את כתובתה ממטלטלין אפילו בחיי בעלה, אלא רק מקרקעות. כך אומר הרמב"ן. ולדעת הראב"ד, שבחיי הבעל גם לדעת חכמים גובה האישה את כתובתה ממטלטלין, ומחלוקתם היא רק בגביית הכתובה ממטלטלין לאחר מיתת הבעל. וכאן מדובר כשמת הבעל. מבררת הגמרא מה מסקנת הדין בעניין המקדש בפני עד אחד. מה יהווה עליה? מה ההלכה בדין המקדש בפני עד אחד? רב כהנא אמר אין חוששים לקידושיו, ורב פאפא אמר חוששים לקידושיו. מה כשרב אשי אמר לרב אשי לרב כהנא סובר שאין חוששים לקידושין בפני עד אחד? מה דעתך? מה סברתך לומר שאין חוששים לקידושין? אילו בוודאי משום דיילפת אתה לומד בגזירה שווה דבר דבר מממון. מכך שאמרה התורה בענייני הראיות שנעשו על ידי אישות לשון ערוות דבר. וכן בדיני ממונות אמרה התורה על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. יש ללמוד שכשם שבממונות יש צורך בשני עדים, כך בדיני אישות יש צורך בשני עדים כדי להכיל קידושין או גירושין. אם כן, נמשיך ונדרוש גזירה שווה זו לדינים נוספים ונאמר, מה להלן כמו שבדיני ממונות הודעת בעל דין כעדותם של מאה עדים דמי? שהרי כך נלמד מהאמור לגבי אדם המודה במקצת התביעה, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה שהודעת בעל דין מועילה לחייבו על מה שהודה, ואין הכוונה למאה עדים דווקא, שהרי לגבי כוח עדות אין חילוק בין שני עדים למאה עדים, אלא כוונת הגמרא שיש לו הודעת בעל דין נאמנות גמורה שאין למעלה ממנה. אז אף כאן, גם בדיני קידושין וגירושין הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ויהיו הבעל והאישה נאמנים לומר שהתקדשו. אמר לי, ישיב רב כהנא לרב אשי, אתם שם בדיני ממונות כשנאמן הבעל דין בהודעתו שהוא חייב ממון, לא כחייב להכרינה. אינו מחייב, אינו מפסיד אנשים אחרים בהודעתו אלא את עצמו, ולכן נאמן. ואילו אחה, כאן בבעל ואישה עמודים שהתקדשו, כחייב להכרינה. הודעתם מזיקה לאחרים, שהרי לדבריהם היא אשת איש ואסורה על כל העולם, ולכן אינם נאמנים ללא עדים. כעת דנה הגמרא מתי יש צורך בעדים כדי לקיים פעולה ממונית. מביאה הגמרא מעשה בשני אחים ארזוטרא ורבדא סבא, שהיו שניהם בני דרב מרי בר איסור, שהוא איסור גיורא, שלקח בשבי את רחל ביתו של שמואל, ואחר כך התגייר ונשאה וילדה לו את רב מרי. לשני אחים הללו היו להם נכסים בשותפות, ואחר זמן ביטלו את השותפות, ופליג נכסיו בעדי הדדי, חילקו את הנכסים בינם לבין עצמם ללא עדים. אחרי החלוקה הסתפקו עם חלוקתם חלה ללא עדים, ועתו לקמד רב אשי, ובאו לפני רב אשי ואמרו לי, אמרו לו את צדדי ספיקם, האם על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, אמר רחמנה, אמרה התורה, היינו רק די דיבי למהדר, שאם ירצו בני אדם לחזור בהם ממעשים שעשו ולחישם לא מצי אדרי בהו, לא יוכלו לעשות זאת, שהרי העדים יכחישום, ואנן לא אדרי, אין אנו חוזרים בנו מחלוקת השותפות, וממילה החלוקה קיימת למרות שנעשתה ללא עדים, או דילמה, או שמה נאמר, לא מקיים ממילתה, אין מעשים ממוניים מתקיימים אלא בסעדי, אלא בפני עדים, וכיוון שחילקנו את הנכסים ללא עדים, לא חלה החלוקה, ואנחנו עדיין שותפים בנכסים. אמר לו, ענה להם רב אשי, לא איברו סעדי, לא נבראו העדים, כלומר אין צורך בעדים בדיני ממונות, אלא לשקרי, רק לשקרנים המכחישים את המעשים שעשו, אבל אם שניהם עודים שחלקו את הנכסים, חלה חלוקתם, אף שאין על כך עדים. כעת מביאה הגמרא כמה ממרות בשם אביי לגבי נאמנותו של עד אחד כשעלה שותק. ויש להקדים ולהביא שיטות הראשונים בסוגיה מדוע מועילים דברי עד אחד כשאדם שותק. שיטת רשי לכמן מדף סמכבב עמוד א', והתוספות בדיבור המתחיל אמר שאין נאמנות לעד מצד דיבורו בלבד, אלא כיוון שכשאדם שומע את דבריו ושותק, שתיקתו נחשבת כהודעה, וכאילו הודעה ואמר בעצמו כדברי העד, שהוא חייב קורבן או נטמעו תערותיו וכולי. ומתוך כך מפרשים התוספות שדינים אלו של אביי נאמרו רק באופן שהעד אומר שהאדם עצמו היה יכול לדעת זאת. אבל אם גם לדברי העד לא יכל האדם לדעת את האמת, אין שתיקתו מוכיחה שהוא מודה לדבריו, אלא ייתכן שאינו יודע. תוספות במסכת יבמות בדף פיחת עמוד א' דיבור המתחיל דשתיקה מפרשים שאין שתיקת האדם נחשבת כהודעה גמורה לדברי העד, שהרי מבואר בסוגיה ששתיקתו מועילה גם במקום שאינו יודע זאת בוודאות, אלא שתיקתו מוכיחה רק שהוא מודה שייתכן שדברי העד נכונים ויש רגליים לדברי העד, ומתוך כך נאמן העד לגמרי, אבל אין כאן הודעה גמורה של בעל הדבר. שיטת הרמב"ן והרשב"א והריטב"א שהנידון כאן הוא בנאמנות רגילה של עד אחד בייסורים, ונאמנות זו שייכת אף כשאין בעל הדבר מודה לעד כלל. אבל כיוון שאם האדם המכחיש בפירוש את העד, אין העד נאמן, יש צורך שישתוק כדי לקבל את דברי העד. ואילו הר"ן מפרש בדעת רבינו תם, שגזירת הכתוב היא שיהיה עד אחד נאמן אם האדם שתק בעדותו, אף אם שתיקתו הייתה מחמת שאינו יודע ולא מחמת שהתכוון להודות לדבריו. אז אם כן, כאמור, מביאה הגמרא כמה ממרות בשם אביי לגבי נאמנותו של עד אחד כשעלה שותק. לגבי חיוב קורבן חטאת על עבירה שנעשתה בשוגג, כתבה התורה בספר ויקרא פרק ד' פסוק כוח, או הודעה אליו חטאתו אשר חטא. דרשה הגמרא במסכת יבמות בדף פז, ולא שיודיעו אחרים, כלומר, אם עד אחד אומר לו שאכל חילב והוא מכחישו, אינו חייב להביא קורבן. אמר אביי, אדם שאמר לו עד אחד אכלת חילב ושוגג, והרי אתה חייב קורבן חטאת, ועלה שותק ואינו מכחיש את דברי העד, העד נאמן בדבריו, כיוון ששתיקת האדם נחשבת כהודעה לדברי העד וחייב להביא קורבן. ומביא אביי סיוע לדבריו, ותנה תונה, וכן שנה התנה שלנו, את הדין הזה במשנה במסכת קריטות בדף י' עמוד ב', אמר לו לאדם, עד אחד אכלת חילב ועלה האדם הכחישו ואומר לו אכלתי, פטור. ויש לדקדק מלשון התנה טעם, מה הטעם פטורו מקורבן ומשום דכחיש העד ואמר לו אכלתי, אישתיק. אם האדם שותק, אף שאינו מודה בפירוש לדבריו של העד, מאימן העד, וחייב האדם להביא קורבן. מביאה הגמרא דין נוסף, ואמר אביי, אמר לו לאדם עד אחד, נטמעו תערותיך, מאכליך הטהורים נטמעו, ועלה בעל המאכלים שותק ואינו מכחישו, נאמן העד, ותנה תונה, וכן שנה, תנה שלנו דין זה במשנה במסכת טהרות פרק ה' משנה ט', עד אחד אומר לאדם שנטמעו תערותיך, אבל למה כחישו ואומר לא נטמעו? טהור. יש לדייק מלשון התנה. תמה, הטעם שאינה עד נאמן לומר שנטמעו התערות, כיוון דאמר הבעלים שלא נטמעו. אישתיק, אבל אם הבעלים היו שותקים, מהימן, נאמן העד בדבריו. הביאה הגמרא דין נוסף ואמר אביי, אמר לו לאדם עד אחד, שורך נרבע על ידי אדם שבא עליו ונאסר בהקרבה למזבח, ועלה בעל השור שותק נאמן העד והשור אסור בהקרבה, ומביא אביי ראיה לדבריו, ותנא תונא וכן שנה לנו התנא דין זה במשנה במסכת בכורות דף מ"א עמוד א', שם נמנו הבהמות שאסורות בהקרבה למזבח, וביניהם ושנעבדה בו עבירה, שור שנעשתה בו עבירה שנרבע על ידי אדם, ושהמית או המית אדם על פי עדותו של עד אחד או על פי דברי הבעלים. נאמן, מברר אביי דברי המשנה, היא המקרה שהובא במשנה שידוע שנעשתה עבירה בבהמה על פי עד אחד היחידה מבאיזה אופן מדובר. אידה כמודו בבעלים, אם בעל הבהמה מודה בפיו לדברי העד שהבהמה נרבעה, היינו על פי הבעלים, אם כן זה האופן שהובא בהמשך המשנה על פי הבעלים, ולאיזה צורך חזרה המשנה וכתבה זאת, אלא לב, האם לא נאמר כאן, והאם לא התנה עוסק באופן דשתי, כשהבעלים שותק ולא מודה בפירוש לדברי העד האומר שבהמתו נרבעה, ומכל מקום, נאמן העד לפוסלה מהקרבה על המזבח. מבארת הגמרא מדוע הוצרך הבאי לומר את כמה דוגמאות הללו, שעד אחד נאמן במקום שהנידון שותק, מטעם ששתיקתו נחשבת כהודעה לדברי העד. וצריך הוצרך הבאי להשמיענו שבכל המקרים הללו שתיקתו נחשבת כהודעה, מדוע? די השמוענן רק אך כמה איתה, אילו השמיענו רק את הדין הראשון שהמעיד על אדם שהתחייב קורבן חטאת נאמן, היינו סבורים שרק באופן זה נאמן משום ששתיקת האדם נחשבת כהודעה, כיוון שמסתבר שהיא לאו דקימלי בנפשי דעבד, אם לא שהיה ברור לאדם עצמו שאכן עבר עבירה והתחייב קורבן חולין בעזרה לא אבי מייטי, לא היה מביא בהמת חולין ומקריבה כקורבן בעזרה, ונמצא שנאמנות העדי בצירוף לידיעת האדם עצמו שהוא אכן חייב קורבן. אבל באופן השני שהעד אומר לאדם נטמעו תערותיך, היה מקום לומר שאין שתיקת האדם נחשבת כהודעה לדברי העד, אלא מימר אמרינן אנחנו מניחים, היי דשתי כתם לשתיקתו וכמן דסבר שאין לו הפסד כל כך אם יאמין לדברי העד, שהרי אף לדבריו חזי לי בימי תומתו, עדיין ראויים לו מאכלים הללו לאוכלם בימי תומתו, וכיוון שאין שתיקתו נחשבת כהודעה לדברי העד, אפשר לומר שהעד אינו נאמן ונשארים המאכלים בחזקת טהרה, לכן היו צריכים להשמיע לנו גם את הדין הזה שהעד נאמן. כשהבעלים שותק, ממשיכה הגמרא לבאר, והיא השמועינן אם הבאי היה משמיע לנו גם את הדין השני לגבי עד המעיד על טהרות שנטמעו שנאמן, משום ששתיקת הבעלים נחשבת כהודעה, היינו סבורים שרק כאן שתיקתו מוכיחה שהוא מודה לדברי העד משום דקם אפסיד לי, שהרי בכל זאת יש לו הפסד בעידותו, שהרי לדבריו אינו יכול לאכול את המאכלים בימי טהרתו, ואם לא שהוא יודע בעצמו שהעידות אמיתית היה מכחישו. אם הוא שותק, סימן שהעד צודק, ולכן מאמינים לעד, אבל כשעד מעיד ששורו נרבע, ייתכן שאין שתיקתו מוכיחה שהוא מודה לדברי העד, כיוון שמימר אמר, הוא אומר לעצמו שאין לו הפסד מדברי העד, שהרי כל השברים שבעולם, לאו לגבי מזבח קיימה, אינם עומדים להקרבה בבית המקדש, ולא אכפת לו שבהמה זאת תיפסל להקרבה על פי דברי העד. ואין שתיקתו מוכיחה שדברי העד נכונים ותישאר הבהמה כשרה להקרבה, לכן צריך הוצרך הבאי לומר את דינו בשלושת האופנים הללו. מביאה הגמרא שאלה בנאמנות עד אחד כשהאדם שהעדות נוגעת אליו שותק, איבאי לו הסתפקו בני הישיבה משאשתו זינתה ברצון והדבר ידוע לו רק בעדותו של עד אחד, ולדברי העד היא נאסרת עליו וחייב לגרשה, בבעל שומע את דברי העד ושותק, אינו מכחישו ואינו מודה לו בפירוש, מהו, האם שתיקתו נחשבת כהודעה לדברי העד וחייב לגרשה או לא? מביאה הגמרא מחלוקת בנידון הזה, אמר אביי, נאמן העד בדבריו לאוסרה על בעלה כיוון ששתיקת הבעל נחשבת כהודעה לדבריו, ורב אמר אינו נאמן לאוסרה על בעלה, כיוון דעה ונידון זה לאסור אישה על בעלה, דבר שבערבה ואין דבר שבערבה מתברר בפחות משניים, בפחות משני עדים. ואף שאדם נאמן לאסור על עצמו דברים שלא ידוע לנו שהם אסורים, כמו שהתבאר במשנה ליל בדף סמכי עמוד א' שאישה נאמנת לומר שהתקדשה ולאסר על כל העולם, מכל מקום רבה סובר שאין שתיקת האדם נחשבת כהודעה ממש שאכן אשתו זינתה, אלא שתיקתו מהווה קצת סיוע והוכחה לדברי העד, וכיוון שעיקר האיסור הוא מחמת דברי העד, ואין דבר שבערבה פחות משניים, אינו נאמן. כך תוספות בדיבור המתחיל, רבה. מביאה הגמרא את ראיותיהם של אביי ורבא. אמר אביי מניין למדתי את הדין הזה שעד אחד נאמן לאסור את האישה על בעלה כשהבעל אינו מכחיש את דבריו ממעשה שהיה. דאו סמי היה עיוור, דאו ומסדר מתניית הקמי דמר שמואל, היה לו זמן קבוע לחזור על המשניות בעל פה לפני שמואל. יום אחד נגלי ולא אבי קעתי. פעם אחת אחר העיוור מלבוא עד שהחשיך היום. שדר שליחה הבטרי, שלח שמואל שליח אליו לקרוא לו שיבוא, דאזיל שליח בחד אורחה. התאיו בחדה, עד שהיה השליח הולך מדרך אחת, בא עיוור לפני שמואל מדרך אחרת. וחייתה, כשחזר השליח ופגש את העיוור, אמר לו שאשתו זינתה ונאסרה עליו. עתה לקמי דמר שמואל, בא עיוור לפני שמואל לשאול האם נאסרה עליו אשתו. אמר לי שמואל, אם מאמן לך, אם אתה מאמין לדברי השליח שאשתך זינתה, זיל אפקה, גרש אותה. כיוון שאין היא מכחישה את דברי העד. והיא לא, אם לא נאמן עליך השליח, לא תפיק, אל תגרשנה. מבאר אביי את כוונת שמואל מה אליו. בוודאי כוונתו, בדבריו לאותו עיוור הייתה, אם מאמן עליך, אם נאמן עליך עד זה דלב גזלנה, הוא שאינו גזלנה פסול לעדות עליך לגרשה. אף על פי שאינו אלא עד אחד, ומוכח שעד המעיד על זנות ואין הבעל מכחישו נאמן. ומבאר את הגמרא את הסברו של רבא במעשה הזה, ורבא הסובר שאין עד אחד נאמן לאסור אישה על בעלה, אפילו אם הבעל שותק, יבאר את דברי שמואל באופן אחר. שכוונתו בדבריו לאותו עיוור הייתה שאם מאמן לך, אם נאמן עליך העד הזה כביתרי, כשני עדים, כלומר שברור לך שאינו משקר, זיל אפקה, לך וגרש אותה, והיא לא, אם הוא לא נאמן בעיניך, אלא ככל עד אחד כשר שיתכן שהוא משקר, לא תפקה. אינך חייב לגרשה, וזאת כיוון שאין עד אחד נאמן בדבר שבערבה לחייבו לגרש, אף כשהבעל שותק ואינו מכחישו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמכי, הדף החמישה ושישים במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נתחדש בדברי המשנה שאין האישה נאמנת לאסור את ביתה? שאלה שנייה, לאיזה מקרה אמר רב שקופים אותו ומה כוונתו? שאלה שלישית, מדוע הסתפקה הגמרא רק אם חוששים לקידושין בעד אחד ולא כשאין עדים כלל? שאלה רביעית, למסקנה, מקדש בעד אחד האם חוששים לקידושיו? שאלה חמישית, מדוע לא לומדים המון לקידושין שהודעת בעל דין כמאה עדים? השאלה האחרונה על דף סמכי, במקח וממכר, האם נצרכים עדים לקיום הדבר? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף סמכי. במסכת קידושין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב, עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה ולללימוד שבשמיים.
רוחזים לנו במסכת חגיגה אשר בסדר מועד, המסכת שחותמת את סדר מועד, פרק ב' משנה ב'. בפרק הקודם שנינו שיש קורבנות של יחיד שקרבים אף ביום טוב, ביניהם שלמי חגיגה. מביאה המשנה מחלוקת שהייתה במשך דורות רבים, הם מקיימים ביום טוב מצוות סמיכה על קורבן. יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך על קורבן ביום טוב, כי כשאדם סומך על קורבנו הוא נשען עליו בכל כוחו, והרי הוא משתמש בבהמה ביום טוב, דבר שאסרו חכמים. יוסי בן יוחנן אומר שחייבים לסמוך על קורבן גם ביום טוב. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו בתחילת תקופת בית שני, והיו הזוג הראשון מהזוגות שעמדו בראש הסנהדרין. המשנה מציינת שהמחלוקת ביניהם לעניין סמיכה ביום טוב המשיכה גם בזוגות הבאים אחריהם דור אחר דור. אומרת המשנה, יהושע בן פרחי אומר שלא לסמוך, ניתאי הארבלי אומר לסמוך, יהודה בן טבאי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, שמעיה אומר לסמוך, אבטליון אומר שלא לסמוך. הלל ומנחם שהיו ראשי הסנהדרין בזמנם לא נחלקו בדבר הזה, יצא מנחם מן הסנהדרין לעבודת המלך ונכנס שמאי במקומו וחלק על הלל בעניין הסמיכה. שמאי אומר שלא לסמוך, הלל אומר לסמוך. מנינו איפה חמישה זוגות שנחלקו אם סומכים על קורבן ביום טוב, והמשנה מבארת איזה תפקיד מילא כל אחד מהחכמים המוזכרים לאל. הראשונים שנזכרו בכל זוג וזוג היו נשיאים של הסנהדרין ושניים להם, והשניים בכל זוג היו אבות בית דין, דהיינו יוסר בן יועזר, יהושע בן פרחיה ויהודה בן טבאי, האוסרים לסמוך ביום טוב, וכן שמעיה והלל המתירים לסמוך ביום טוב, היו נשיאי הסנהדרין, ואילו יוסי בן יוחנן, איתי הארבלי ושמעון בן שטח המתירים, וכן אבטליון ושמאי האוסרים היו אבות בית דין. מסכת חגיגה, פרק ב', משנה ג'. המשנה דנה בשאלה אילו קורבנות של יחיד מותר להקריב ביום טוב. בית שמאי אומרים מביאים ביום טוב שלמים של חובת הרגל כגון שלמי חגיגה, מפני שבשרם נאכל לבעלים ונמצא ששחיטתם היא לצורך אכילת אדם. ואין סומכים עליהם ביום טוב כשיטת שמאי במשנה הקודמת, אבל לא עולות של יחיד שאותם אין מביאים ביום טוב אפילו עולת ראייה שהיא חובת הרגל, מפני שהעולה נקטרת כליל על המזבח ואין שחיטתה לצורך אכילת אדם. ובית הלל אומרים מביאים ביום טוב שלמים ועולות של חובת הרגל, שלמי חגיגה ועולות ראייה, וסומכים עליהם ביום טוב כשיטת הלל במשנה הקודמת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, ב' במרחשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף ס"ה, במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנעורי מעליה וכל מיני דמיטב, מחר, יום רביעי ג' במרחשוון תשפ"ד, ונלמד את דף ס"ו במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריאות גופה ונאורי מעליה וכל מיני דמיטב, יום מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.